זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן סמארט מרקטינג.
שלום לצופים ולמאזינים, אנחנו פרק חדש בפודקאסט זמן לחשוב, והיום אנחנו מארחים את ערן ברק. ערן, מה שלומך?
אלן, תודה רבה, תודה על ההזדמנות ושמח להיות כאן.
אני שמח נורא שבאת. ערן הוא מנכ"ל סרברס.
נכון.
אז קודם כל תספר לנו מה זה סרברס.
סרברס, אנחנו חברה שמחזיקה ומתפעלת חוות שרתים. חוות שרתים, אם אפשר לעשות איזו הנפשה קטנה, איך זה נראה, מתקנים גדולים מאוד, בדרך כלל נמצאים מתחת לאדמה מסיבות של ביטחון והבטחה, שבהם למעשה אנחנו נותנים, מארחים במילה אירוח, לתת שירות ללקוחות ששמים אצלנו מערכות המידע שלהם. אנחנו לוקחים ומטפלים להם במידע, בהיבט של שיהיה להם נוח קר, במקרה הזה לא חם ונעים, אלא קר ונעים, כדי שזה יעבוד כמו שצריך.
רגע, אז בוא נעשה סדר רגע. Okay. מה זה חוות שרתים? זה תמיד נראה מאוד מבולגן, הרבה חוטים. בוא רגע, תשתף אותנו מה החלקים של חווה כזאת.
אוקיי, אז אמרתי, ננסה קצת לעשות דמיון מודרך. ירדנו למטה, מתחת לאדמה, בסדר? בדרך כלל זה ביום שקם מ-8 ו-10 מטר ומעלה. ומגיעים למתקן שיש בו אולמות גדולים. זאת אומרת, ממש חדרי מחשב גדולים, שבהם אתה רואה דווקא אזורים מאוד נקיים ומסודרים של ארונות תקשורת, שבהם יושבים ציודים של לקוחות, חלקם בתצורה של ארונות, חלקם באזורים פרטיים סגורים ותחומים, מאוד מסודר, מאוד נקי, כשעיקר המשימה שלנו היא לתת להם את הפלטפורמה המתאימה, התשתית המתאימה, בשביל שהעסק הזה יעבוד טוב וביתירות ובזמינות גבוהה.
מה זה אומר? יש הרבה, אתה אומר יתירות, יש הרבה מונחים שמתייחסים לתחום הזה של חוות שרתים. מה, איזה פרמטרים בסיסיים חוות שרתים כזו צריכה לספק?
היא צריכה קודם כל לספק הרבה חשמל והרבה יכולת מיזוג אוויר, ואנחנו נניח נגיע לזה קצת יותר מאוחר, כי משתמשים הרבה במונחים האלה של בינה מלאכותית וכזה, וננסה להבין איך זה מתקשר. יתירות זה אומר, זמינות אומר שאני, חוות השרתים מחויבות בפרק זמן שהוא אפילו קשור בהתחייבות החוזית שלנו מול הלקוחות, שכל הזמן יהיה חשמל ומיזוג אוויר. 99.99% מהזמן אנחנו מחויבים שיהיה חשמל ומיזוג אוויר, בשביל שהמערכות יעבדו, שהמידע יהיה נגיש ללקוחות שלו. זה בעולמות של יתירות, בשביל שתהיה איזושהי, סליחה, של זמינות, בשביל שתהיה זמינות טובה, אתה בונה מערך של יתירות, כל המערכות התומכות, מגנרטורים ועד כל מערך מיזוג האוויר וכל המערכות מסביב, הוא תמיד בתצורה כפולה. אם קורה משהו בצד אחד, אז הצד השני יודע לחפות עליו ולהכיל את האירוע ולהמשיך כל הזמן לספק חשמל ומיזוג אוויר. זה בגדול האירוע.
עכשיו דיברנו על זה קצת בשיחה המקדימה.
כן.
דיברנו עד עכשיו על חוות שרתים, אבל למה דווקא בארץ? הרי היום אנחנו בעידן שהכל גלובלי.
נכון. זאת שאלה טובה, אבל תראה, בעיקרון הסיבה העיקרית היא שתיים, אולי שתיים שלוש סיבות שאני יכול לראות אותם. הראשונה היא ביטחונית. יש המון מידע במדינת ישראל, שהוא מידע שהמדינה ולא מעט מהגופים העסקיים שעובדים במדינה לא רוצים שהוא יצא החוצה, ורוצים שהוא יהיה בנוכחות מקומית.
פיזית ממש.
פיזית ממש, שהשרתים האלה לא יצאו מגבולות מדינת ישראל, אלא יהיו פה. אחד, זה נותן יותר יכולת לשלוט בשורה התחתונה על מה שקורה, זאת אומרת, תחשוב שאפילו אם אתה צריך להגיע פיזית למשהו ולגעת בו, זה עניין של רבע שעה או חצי שעה, וזה לא נמצא רחוק. שתיים, יש לא מעט ארגונים שהם לא רק ביטחוניים וכדומה, כמו השוק הפיננסי לדוגמה, שלא רוצה שהמידע שלו יסתובב באף מקום אחר וגם יהיה קרוב, אז, ומעדיפים בארץ. ויש לנו גם לא מעט גופי R&D מאוד גדולים בישראל, של חברות סטארט-אפ גדולות שהתפתחו במדינת ישראל, וזה למעשה הרבה פעמים, המידע שלהם ישב במין לאב כזה, שהפך להיות חדר המחשב, שבסוף נשאר בחברות השרתים. יש אפשרות גם להוציא החוצה, אבל זה לא האפשרות המועדפת, בטח על החברות הישראליות.
נדבר איתנו על נדלן.
נדלן.
כן.
מה אתה רוצה לדעת על נדלן?
לא, נדלן שקשור לחוות שרתים.
אז הנדלן של חוות שרתים הוא כזה. קודם כל אנחנו צריכים שטחים גדולים. אנחנו בדרך כלל שחקן של המון המון שטח, כי אנחנו יש לנו מערכות מאוד גדולות. תחשבו על מעל 10 גנרטורים ויחידות מיזוג אוויר. זאת אומרת, מתקן ממוצע מצריך לפחות 10,000, 12,000 מטר מרובע, בשביל בכלל שהוא יהיה מתקן ראוי לארח, אז אנחנו צריכים נדלן, זאת אומרת, אנחנו צריכים מקומות. יש לנו חשיבות ללוקיישנים, כי יש כל מיני פרמטרים בהחלטה של הלקוחות, האם להשתמש בכלל בחוות שרתים. צריך להבין שהשימוש בחוות שרתים כמו שלנו הוא החלטה עסקית של ארגונים. אני כבר לא מתחזק אצלי את חדר המחשב אצלי בארגון, אלא אני מוציא אותו החוצה. להציע החוצה מעבר להיבטים הפסיכולוגיים או ביטחון תעסקותי לפעמים לחלק מהאנשים, היא החלטה עסקית, בסדר? יש לה המון היגיון, כי אנחנו, בעיקרון חוות השרתים נותנות מענה יותר טוב ברמת היעילות האנרגטית של החשמל, של היכולת שלך להיות טכנולוגי יותר. יש המון היבטים. לשמחתנו, ההיבטים האלה יותר רלוונטיים, כי קצב חוות השרתים והתחום הזה מאוד מאוד גדל. אז אנחנו צריכים נדלן, אנחנו צריכים שהנדלן הזה יקבל את האישורים המתאימים של לתת את השירותים ברמה הרגולטורית שלו, מהיתרים וכדומה, ובעיקר אנחנו צריכים הרבה חשמל.
ועל איזה צורות אנחנו מדברים?
בהיבטים של חשמל.
הנדלנים.
הנדלנים, אמרתי, זה בדרך כלל שטחים של 10,000, 10 דונם, 20
דונם. לא, אני מתכוון על הצועות על הנדלן.
הצועות על הנדלן?
כן.
תראה, החוות שרתים אמורות להניב צועות נדלן שהן לפחות פי 2 מצועת הנדלן הרגילה בעולם המסחרי. בסדר? זו הסיבה גם שיזמי נדלן נכנסו לתחום הזה, כי בסופו של דבר כולם שעושים נדלן עושים אותו דבר. אם אתה בונה בניין משרדים יפה, אז כולם עושים לובי יפה וקפיטריה יפה. בסוף המספר מתמצע לו. והבינו שבעצם שאם אתה בונה קומפלקס גדול, ויש לך שטחים גדולים, ויש לך כבר משאבים מסביב, בוא, תעשה עוד השקעה. זה לא השקעה קטנה, בסדר? אי אפשר להגיד שהשקעה בחוות שרתים עם השקעות מינוריות, אבל הן אמורות להניב, כשהעסק הוא מצליח, הן מניבים מספרים אחרים לגמרי.
בינה מלאכותית.
כן.
מה יש לך להגיד על זה?
שאני חושב שרובנו בתור משתמשים זה נראה לנו מאוד טריוויאלי, אבל הרבה מאיתנו לא יודעים בכלל העסק הזה עובד. אז אולי, אני חושב שקודם כל בינה מלאכותית תהפוך ותהיה משהו מאוד מהותי מהחיים שלנו, בהגדרה. אוקיי?
היא כבר.
היא כבר, אבל היא בהתחלה. דרך אגב, היא בהתחלה. בסדר?
לאן אתה חושב שהיא תלך?
האמת שאני לא יודע להגיד לכם, אני לא יותר חושש לאן היא תלך מאשר.
למה אתה חושש?
כי תראה, בסוף הבינה המלאכותית יש לה תפקיד מאוד חשוב היום, בסדר? ביכולת שלך לקבל מידע מהר ונתונים מהירים ולהגיב מהר לאירועים ובכלל, אבל בסופו של דבר זה בא תמיד על חשבון משהו אחר.
אבל למה? מה, כאילו היום אני יכול להגיד בחיים שלי, קידמה אותי מאוד.
היא מקדמת מאוד, אבל יש גם אנשים שלא תמיד
יודע,
זה מקדם.
אני כל משהו שכואב לי, אני...
גם אני. אני יש לי איזה בעיה בקרסול, אתמול עשיתי ניתוח כמעט לעצמי דרך הבינה המלאכותית.
בדיוק, אז למה...
חוץ מלחתוך לעצמי את הרגל, עשיתי כבר את הכל.
בדיוק, אז למה לחשוש?
החשש שלי, דרך אגב, אני חושב שבכנות הוא יותר אישי, כי יש גם ערכים מוסריים בעניין הזה של בינה מלאכותית, וזה מייתר מקצועות. אז אני אומר, אני חושב שזה יהיה מאוד דומיננטי וזה טוב. תפיסה אישית שלי קצת, שיש בזה קצת איזשהו היבט מוסרי שאולי צריך
לחשוב. אבל תגיד, זה לא יצמיח שכבה נוספת של אנשים שהם אלה שיתפעלו את הבינה המלאכותית?
התשובה היא כן. הדור הבא יגדל בתוך הבינה המלאכותית, ואז הוא ידע לתפעל ולקחת את זה לשלב הבא. היום הדור שקיים, הוא עוד לא מספיק מכיר את זה. היום יותר הטכנולוגיה מדברת מאשר כמות האנשים שמשתמשים בזה לצרכים שאפשר לקחת את זה, בסדר? אם אני מחבר את זה לעולמות שלנו של דאטה סנטרים, קודם כל מבחינתנו זו ברכה.
כי צריך יותר קור.
צריך יותר קור. בסוף, בינה מלאכותית זה היכולת שלך לשאול שאלה, מחשב על, מחפש המון נתונים באותו רגע נתון, מחפש בכל מה שנקרא בעולם האינטרנט הגדול נתונים, ושולף לך תשובה באפס זמן. את זה יכול לעשות רק מחשב מאוד גדול. מחשב מאוד גדול הוא מורכב מהמון מרכיבים פנימיים שצריכים המון כוח. הכוח הזה זה חשמל. המון חשמל מצריך המון מיזוג אוויר ויכולת קירור, וזה מה שאנחנו יודעים לעשות בעולמות של הדאטה סנטר.
זאת אומרת, ככל שיש יותר בינה, יש יותר קור.
לגמרי.
והחשמל.
מצריך יותר קור.
והחשמל.
החשמל גם. זה די, דרך אגב, החשמל...
לא, אני מתכוון מאיפה, איך אנחנו... או אתם, איך אתם מתכוונים להערך לזה?
תראה, בארץ, אני יכול... תראה, יש כלל...
החשמל מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע רגיל מחברת
היום,
חשמל.
היום הרוב, 98% מקורות החשמל הוא חברת חשמל.
אוקיי.
וזה דיון, האם חברת חשמל יודעת לתת, תדע לתת מענה, נגיד, לביקוש שאנחנו רואים היום, לאן הולך...
לגיבוי הוא גנרטורים,
נכון? לגיבוי הוא גנרטורים. זאת אומרת, אתה מקבל חשמל בשוטף מחברת חשמל, והיה ויש איזושהי בעיה, אנחנו יודעים לעבוד לבד, בסדר?
סתם לעניין כללי, כמה זמן?
תראה, אנחנו הלכנו לקצה בעניין הזה בסרברס, ואנחנו יכולים להגיע עד 72 שעות בתפוסה מלאה של המתקן לפעול לבד.
אוקיי.
עכשיו, 72 שעות זה ברגע נתון. כל עוד אני מלא סולר במחלים שלי, אני גם תיאורטית יכול forever, בסדר? כי אני לא תלוי בגורמים חיצוניים.
זאת אומרת, 72 שעות זה גם כרגע...
בכל רגע נתון, ואז אני מתדלק את עצמי ואני יודע לתת שירות.
אוקיי.
אבל חברת חשמל, כחברת חשמל... היא לא ארוחה מספיק היום במדינת, חברת חשמל בישראל לא ארוחה מספיק לאן שהביקוש הזה הולך, בסדר? ולכן הרבה פעמים מיזמים כאלה, הם לכאורה קמים על הנייר, אבל הם לא, בפרקטיקה הם לא קורים, כי אין יכולים...
מה זה מיזמים כאלה? כמו מה?
שבא, תראה, אתה תשמע כמעט השכם וערב, ועוד יזם החליט שהוא מקים חוות שרתים, בסדר?
אז העולם הזה... אה, אתה מדבר על זה, על...
בהיבט הזה,
עכשיו... בהיבט החוות, אוקיי.
בהיבט של החוות, כן. ובהיבט של החוות, אם אתה לא תקבל קודם כל אישור מחוות חשמל שיכולה לחשמל את חוות השרתים שלך, אין טעם שתקים אותה, בסדר? וגם, עכשיו, לפעמים אתה יכול לקבל גרנטי שזה יקרה בעוד 4-5 שנים. להגיד לך שבמדינת ישראל לקבל גרנטי ל-4-5 שנים קדימה זה אירוע פשוט, אני לא בטוח. אז לכן צריך לעשות את זה בחוכמה, צריך להיערך, צריך לקבל את האישורים המתאימים ואז לצאת לדרך. בהיבטים של הבינה המלאכותית, אני חושב שפריצת הדרך הגדולה תהיה בערך בעוד 2-3 במדינת ישראל. זו להערכתי.
הבנתי. ואנחנו לא ערוכים לשם.
מה שיש היום ערוך ל2-3 קדימה הבאות, אני לא יכול להגיד לך שיש יכולת לגדול כמו שזה אמור לגדול בעולם. דוגמה, קצב הגידול, נגיד, בארצות הברית ובאירופה הוא קצב אחר לגמרי. מדינת ישראל בדרך כלל היא לייט בלומר של הדברים האלה, שנה, שנתיים אחרי השוק האמריקאי, השוק האירופאי. אבל גם אין, מה שמאוד מבדיל אותנו, זה ההיערכות של המדינה בכלל לראות בכל הדבר הזה, שנקרא בינה מלאכותית, שמצריך דאטה סנטר, ומסתכל זה מן איזושהי תשתית, שהיא תשתית לאומית חשובה, שזה בכלל יקרה. וזו סוגיה.
שאיך פותרים אותה?
איך פותרים אותה? קודם כל צריך להבין שזה חשוב.
אתה מדבר על טווח של 3 שנים, ובשלוש שנים אנחנו לא מצליחים לפתור שום דבר.
אתה צודק בהיבט הזה שהיום אנחנו כבר באיחור בעניין הזה. בסדר? זאת אומרת, הפער של 3 שנים היום יכול בקלות להכפיל ולשלש את עצמו אם לא נעשה משהו מהר. איך פותרים את זה? מקבלים החלטות אמיצות. המדינה צריכה להבין שה... מתוקף היותה מדינה טכנולוגית מתקדמת, סטארט-אפ ניישן, מקור שהמון חברות גלובליות רוצות להגיע לפה. תראו, הגיעו לפה, לישראל הגיעו חברות כמו אמזון וגוגל.
לא, אבל אני מנסה פשוט להבין בטווח של 3-5 שנים, איזה החלטות אמיצות אפשר לקבל? לא משנה, איזה החלטה?
לתת תיעדוף של הספקת חשמל, לדוגמה, לחוות שרתים.
הבנתי, אוקיי.
מאשר דברים אחרים.
אוקיי, אבל בתחום הקיבולת אין לנו משהו אמיתי שאפשר לעשות בטווחים האלה.
יש יכולת ייצור, תראה, יש להם גם חברות פרטיות. בסך הכל צריך להיות מישהו שרואה את כל התמונה הגדולה ומשלב בין התשתיות בבעלות המדינה לבין יזמים פרטיים. תראה, יש היום לא מעט יזמים פרטיים שרוצים להיכנס לתחום. המדינה מקשה, מהיתרים ועד סיפורים ורגולציה וכדומה. אם היו מקצרים את התהליכים האלה, ב-50% היינו כבר היום במקום אחר, כי היזמים לא מפחדים להיכנס לתחום. היזמים רואים את
לאן זה הולך. מה שאתה אומר בשורה התחתונה זה שאנחנו בעוד 3 שנים כנראה נמצא את עצמנו בבעיה.
אני מקווה שלא. אנחנו, כל אחד בכיוון שלו עושה מאמצים שלו, אבל הסיכוי שנהיה בבעיה הוא אמיתי, בסדר? ולכן אני יכול להגיד לך שפחות אצלנו, בחשיבה של התוכנית העסקית שלנו, ובכלל איך שאנחנו יצאנו לשטח, לפעילות בכלל, אמרנו, בוא נעשה כמה שאפשר, קודם כל בשביל שיהיה לנו גרנטי למה שאנחנו רוצים שיהיה בידיים שלנו, ולא נהיה תלויים בלבקש. אז עשינו המון השקעות שאומרות, שילמנו מראש הרבה כסף לחברת חשמל בשביל לשריין לנו את מה שאנחנו רוצים.
תגיד, חברת שרתים,
כן.
לא יכולה בעצם לייצר את החשמל לעצמה?
זה בעיקר יושב על החלטה עסקית. ההשקעה בחברות שרתים, קודם כל היא השקעה עצומה. מדובר במאות מיליוני שקלים בפר מתקן. ולהקים תחנות הגירה כאלה מעבר להשקעה הכספית, זה באמת עניין של לטפל, לקבל את האישור מהרשויות לעשות את
זה. אבל זה נשמע לי הדבר הכי...
זה חיבור
הכי הגיוני. הגיוני לעשות.
אתה צודק לגמרי. יש כבר יזמויות שחושבות על גם וגם. בסדר? גם אנחנו כסרוויס, כחלק מה... התאגיד שאנחנו חלק ממנו, שזה קבוצת רן עיצים, וקבוצת קרדן ישראל, וגבע נדלן, כן חושבים על להתחיל לייצר לעצמנו פתרונות, בשביל לא להיות תלויים, ולא להיחשף לאותה הבעיה
שדיברתי עליה. לא, כי לפי מה שאתה מתאר, לא יהיה לך פתרון אחר.
כן. עדיין צריך לדעת לראות איך אתה מנתק את הקשר עם חברת חשמל, גם כשיש לך תחנות פרטיות. זה לא, תמיד יש איזה סוג של קשר גורדי בין חברת חשמל לבין מי שמייצר חשמל בחברת ישראל. אז אתה מייצר לבד, אבל ההולכה של חברת חשמל. ואז המחירים יכולים להיות... אני מאמין שזה יסתדר, כי בסוף, כולם יראו את הרציונל של הדבר הזה. דרך אגב, מסתכלים מסביב, רק לפני כמה ימים, בביקור של הנשיא טראמפ באמירויות, אחד מהביקורים שלו היה בהתייחסות לדאטה סנטר מטורף שמקימה ממשלת סעודיה. שתבין, במדבר, ב-45 מעלות, הולך להיות משהו הרבה יותר דמיוני ממה שאנחנו יכולים להבין. אבל זאת הייתה החלטה של המדינה, להשקיע שם את הכסף ולאפשר ליזמים להיכנס לזה.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, כשאלה האחרונה הייתי רוצה לשאול אותך, מה לדעתך הצעד הבא? לא בתחום האנרגטי, כשאני מסתכל על חברות שרתים.
כשאני מסתכל על חברות שרתים?
כן.
החברות השרתים ימצאו את עצמו נכנסות יותר גם לעולם הטכנולוגי, מעבר לשכבה של האירוח עצמו ברמה של לספק רק חשמל ומיזוג אוויר, ייכנסו לתוך זה, כי בסוף הלקוחות ירצו one stop shop כזה, שממנו לוקחים את כל המעטפת הנדרשת, זאת אומרת, לקנות ממני משאבי GPU בשביל לתת לך אפשרות להיות בבינה מלאכותית. זה הופך להיות, לדעתי, לא יהיה משהו אחר חוץ מחברות שרתים. זאת אומרת, כל העולם של חדרי המחשב שארגונים מחזיקים בעצמם אצלם בבית ייעלם. לא תהיה להם יכולת לנהל את זה ולהתעסק עם זה ביום יום. וזה יהיה תחום מאוד מאוד משמעותי, כמו שהפך להיות האינטרנט ובטח הבינה המלאכותית.
ערן, תודה רבה.
תודה רבה, ותודה על הזמן,
ושמחתי. היה לי ממש כיף לשוחח איתך. גם? אני מקווה שבעוד כמה שנים...
נפגש בעוד 3 שנים.
כן, ונראה שאנחנו במצב הרבה יותר טוב.
ואתה מוזמן אלינו.
אני אגיע בכיף.
בשמחה גדולה.
יופי, ולמאזינים ולצופים, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו מבטיחים להיפגש בפרקים הבאים. שיהיה אחלה יום.
ביי ביי.